שלום לכולם, יום חמישי, א', חודש אדר, תשע"ח, אנחנו היום בשיעור בפרשת שבוע. אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים בפרשת השבוע, לפי המקורות שיש לפניכם, אני חושב שיש פה חבר'ה שמכירים, יש חבר'ה שלא, יש פה מישהו שלא שמע, למד, נכון, א', ראש חודש, שאמרתי, למד, שבט. רבותיי, למד שבט, א', ראש חודש, מחר, א' באדר, אנחנו למעשה יש יומיים ראש חודש, כן? ומי ששכח, או במקרה לא היה בשבת, שבירכו את החודש בבית הכנסת, ושכח שזה יומיים. נעבור לענייננו. יש פה בטוח תלמידים, אני כבר הבנתי שיש פה תלמידים ששמעו על הסיפור העץ הנדיב, או מה שנקרא The Given Tree. אבל אני רוצה לקרוא, אתם יודעים מה, עכשיו ישמיע את זה, לא יודע אם זה מתאים, אני רוצה לקרוא לכם את הסיפור בקצרה, זה עניין של דקות, ולהיכנס לעניין שלנו ולהבין איך זה קשור. יש סיפור שכתב שלדון אלן סילברסטיין, והסיפור נקרא העץ הנדיב, וזה הסיפור, ואני מצמצם אותו. פעם אחת היה עץ, והוא רק ילד קטן אחד, וכל יום היה בא הילד ואוסף את העלים של העץ, ועושה מהם כתרים ומשחקים, ומלך היה. הוא היה מטפס על הגזע, מתנדנד על האלפים, ואוכל תפוחי עץ, והם היו משחקים במחבואים. וכשהילד היה מתעייף, הוא היה נרדם בצילו של העץ, והילד אהב את העץ מאוד, והעץ היה מאושר. אך הזמן חלף לו, והילד הלך וגדל, ולעיתים קרובות העץ נשאר לבדו. ואז הילד בא יום אחד על העץ, והעץ אמר, בוא ילד, בוא, תטפס על הגדע שלי, תתנדד על הענפים בתוך התפוחים, ותשחק בצילי ותהיה מאושר. אני יותר מדי גדול בשביל לטפס ולשחק, אמר הילד. אני רוצה לקנות דברים ולעשות חיים. אני רוצה קצת כסף. אתה יכול לתת לי קצת כסף? אני מצטער, אמר העץ, אבל אין לי כסף. אבל יש לי רק עלים ותפוחים. קח את התפוחים של ילד, תמכור אותם בעיר, וכך יהיה לך כסף ותהיה מאושר. ואז הילד טיפס על העץ וקטף ממנו את התפוחים, ולקח אותם איתו, והעץ היה מאושר. אבל הילד הלך. ולא חזר הרבה זמן. והעץ היה עטוב. ואז יום אחד חזר הילד. והעץ רעד מרוב שמחה ואמר, בוא ילד, תטפס על הגדע שלי ותתנדנד על הענפים שלי ותהיה מאושר. טוב, השיק תמיד אתה מבין. ותהיה מאושר. אני יותר מדי עסוק בשביל לטפס על עצים, אמר הילד. אני רוצה בית שיהיה לי חם. אמר, אתה יכול לתת לי בית? אמר לו, העץ, אין לי בית. היער הוא ביתי, אבל אתה יכול לקצץ את הענפים שלי ולבנות בית, ואז תהיה מאושר. והילד קיצץ מהעץ את ענפיו ולקח אותם איתו, לבנות ביתו, והעץ היה מאושר. אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן. וכשהוא חזר, העץ היה כל כך מאושר שבקושי הצליח לדבר. בו ילד הוא לוחש. בוא תשחק. אני יותר מדי זקן ועצוב בשביל לשחק, אמר הילד. אני רוצה סירה, שתיקח אותי הרחק מכאן. אתה יכול לתת לי סירה. קרוד את הגזע שלי ותעשה לך סירה, סירה, אמר העץ. כך תוכל להפליג למרחקים ותהיה מאושר. הילד קרד לעץ את הגזע. הוא בנה לו סירה והפליג למרחקים. והעץ היה מאושר. אבל לא מאושר ממש. אחרי הרבה זמן, הילד חזר שוב. אני מצטער, אמר העץ, אבל לא נשאר לי לשום דבר לתת לך. התפוחים כבר אינם. השיניים שלי, אמר לו הילד, יותר מדי חלשות בשביל תפוחים. הענפים שלי כבר אינם, אמר העץ. יותר לא תוכל להתנדנד עליהם. אני יותר מדי זקן בשביל להתנדנד על הענפים, אמר הילד. הגדע שלי כבר איננו, אמר העץ, לא תוכל לטפס. אני יותר מדי עייף בשביל לטפס, אמר הילד. אני מצטער, אמר העץ, הלוואי שיכולתי לתת לך משהו, אבל לא נשאר לי כלום. אני סתם גזע קרות זקן, אני מצטער. אני לא צריך הרבה עכשיו, אמר הילד, רק מקום שקט לשבת לנוח. אני מאוד עייף. אם כך, אמר העץ, וזקף עצמו כמה שהצליח. אם כך, הגזע הקרות שלי הוא זקן, אז אפשר להישען עליו ולנוח. בוא ילד, שב ותנוח. והילד ישב, והעץ היה מאושר. אני לא רוצה עכשיו לנתח את הסיפור, אני רוצה לקשור אותו לפרשה שלנו ובואו נראה איך. יש איזה סיפור ששמעתי, לא סיפור שלי, שמעתי אותו, אני רוצה לספר לכם. אנחנו חיים בעולם שהוא מורכב מאוד, הוא מלא מלא פריטים, הוא מלא פרטים. ויש איזה סיפור על אדם שהיה חי בכפר, על ראש ההר. אבל טוב, זה דבר יפה ונחמד לגור על ראש ההר, שאתה חי בכפר. אבל האדם הזה היה קצת חסר ממון. אנחנו היינו מגדירים אותו בתור אדם עני. ופרנסתו הייתה, זה חלקת אדמה שהייתה בתחתית ההר. וכל יום הוא היה יורד שנים, כמו אבא שלו, כמו סבא שלו, כמו האחים והאחיות שלו. יורדים מההר ומהלכים לאט לאט עם כלי עבודה על הכתפיים ונזרים שלו ליפול, מקיים למטה אחרי זמן הליכה, עובדים כל היום בשדה ולעת ערב, עולים בחזרה, וזה קשה אחרי יום עבודה מותש לעלות ולטפס בהר, וככה החיים היו מתגלגלים. השנים עושות את שלהם, והוא מתבגר, הוא מזדקן, וכל פעם לעלות ולרדת קשה יותר, קשה יותר. אבל טוב, זה דרך החיים, כך הוא רגיל, והולך ועולה ויורד וחי לו את החיים שלו. הילדים שלו, חלקם, המשיכו בדרכו. היה לו בן אחד שאמר, זהו, אני לא ממשיך לחיות כך. לקח את עצמו ועבר לחוץ לארץ. עשה מה שעשה והצליח. ואחרי שנים רבות הוא מודיע לאבא שהוא בא לבקר. הוא בא לבקר. ואבא מאוד שמח, סוף סוף הוא יראה את הבן ששנים רבות לא ראה אותו. והנה נקישה בדלת, והבן נכנס הביתה, ואבא כל כך מתרגש, כל כך שמח, מחבק אותו, מנשק אותו, ואז הבן אומר לו, אבא, בוא, יש לי הפתעה בחוץ, בוא נראה. יוצא אבא מן הבית ורואה לפניו איזה משהו כזה גדול, לא מוכר, בחיים הוא לא ראה, כן, טרקטור. הוא נזכר ואומר לו, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לו, אבא, בוא, תעלה. הוא עולה על הטרקטור, והבן מפעיל את הטרקטור, והם יורדים עם הטרקטור אל חלקת האדמה למטה. והאבא משתומם, עד לפני כמה שנים עוד היה לו חמור שהוא קנה, כי הוא הבין שלבד זה קשה, שהוא יתבגר, אבל גם החמור יזדקן, ולאט לאט בקושי סחב את עצמו עד שמת. וכשהם יורדים למטה וחורשים את השדה עם הטרקטור, האבא לא מבין איך זה עובד. וכשהם חוזרים הביתה רחומים על הטרקטור, והבן מכבה את המנוע על יד הבית הרעוע שלו, האבא יורד מן הטרקטור ומתכופף ומסתכל מתחת הטרקטור ומחפש, נכנס לתא הנהג, מרים את הכיסא, מחפש. אמרו לו הבן, אבא, מה אתה מחפש? אמרו לו אבא, את הסוס. איך זה יכול להיות? איך זה עובד? חייב להיות פה איזה סוס? אם לא סוס, הסוסון, משהו. אומר לו אבא, אומר לו הבן, אבא, בוא, אני אראה לך איפה הסוס. אבא יורד מהטרקטור, והבן ניגש אל מכסה המנוע, מרים את מכסה המנוע, ואומר לו, אבא, תסתכל, פה הסוס. ובוודאי הוא לא רואה שם הסוס. הוא רואה שם חוטים ומצברים וכל מיני כבלים. אומר, אני לא מבין, אבל איפה הסוס? רבותיי, אנחנו בדיוק כמו אבא הזה. העולם הזה, בלי שמרימים את המכסה, לא מבינים שום דבר. אנחנו חיים את זה מתפיסת עולם מוטעת. ואנחנו חושבים שמה שאנחנו רואים זה באמת זה. וזו האמת המוחלטת. איך זה קשור לפרשה? בואו נראה. פרשת השבוע שלנו פרשת תרומה. ופרשה שמדברת על הכנסת יד לכיס. הכנסת יד לכיס ולתת בשביל משהו שיכול להיות גדול כמו המשכן, יכול להיות כמו המקדש, יכול להיות כמו זכר למחצית השקל שעכשיו אנחנו מתחילים לדבר עליו, יכול להיות כסף למשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לעליונים. אבל זה להכניס את היד לתוך הכיס ולתת משלך. והתפיסת העולם שלנו אומרת שזה שלי. אבל בואו נזכר רגע בסיפור שקראנו על העץ הנדיב. הילד בהתחלה נחמד לו עם ענפים, עם תפוחים, הוא משחק במלך היער, הוא מרוצה עד הגג, הוא מאושר. אבל עובר זמן וזה כבר לא מספיק לו. הוא מחפש משהו אחר. והוא עובר משלב לשלב, עד שבסופו של דבר הוא קורט את הגזע של העץ שנתן לו כל הזמן, וכשהוא חוזר אליו, אין לו מה לתת לו, חוץ מלהישען על הגזע הקרות. זה לא סיפור חיים של כולנו? אנחנו לא כאלה? האם זו מטרת החיים? להיות כל הזמן עושה עוד פעולה וכסף ועוד כסף ולהתקדם ורוצה את זה ורוצה את זה ורוצה את זה ורוצה את זה? זה מטרת החיים. האם בשביל זה באנו לעולם? האם אנחנו צריכים כל הזמן לשדרג את הרצון שלנו? היום אני רוצה את זה, מחר אני רוצה יותר, מחרתיים עוד יותר? האם בשביל זה באנו לעולם הזה?
לא, כי זה...
ובסופו של דבר, כשמגיעים לנקודת הסיום, כשחוזרים זקנים וכבר אין כוח ואין שיניים לתפוחים ואין עניין לטפס ואין עניין לשחק וכל מה שמחפשים זה קצת לשבת לנוח, הגזע קרות. כלומר, אם אנחנו באמת מתבוננים על החיים ומבינים שאנחנו מסתכלים מעל הכיסוי, אנחנו לא באמת מסתכלים נכון על המציאות של החיים. פרשת תרומה, תצווה, הפרשיות שאחרי זה, כשעוסקות בבניין המשכן, צריכים לעורר בנו חשיבה מחודשת, מחשב מסלול מחדש. מה אנחנו עושים כאן בעולם? וזה נובע מתוך פסוק, תסתכלו אתכם במקום מספר אחת. אומרת התורה כלפי העניין של המשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר הרעיון, כן נכון, לא בתוכו, בתוכם. הרעיון שנובע מן הפסוק הזה הוא רעיון מהפכני. זה להפוך את תפיסת העולם שלנו, כי אנחנו חושבים שאיפה הקדושה נמצאת? במשכן. איפה הקדושה תהיה כשיבנה בית המקדש? בבית המקדש. מה קורה ברחוב ליד? מה קורה ברחוב יפו? מה יקרה ברחוב הרצל והרב ציודה? האם זה המקום של הקדושה? לא הקדושה בהר הבית. אומרת לנו התורה הזו טעות, תרימו את הכיסוי. המשכן הוא לא העיקר. המשכן הוא כלי. המשכן הוא צינור. המשכן הוא מכסה. הקדושה צריכה להיות בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. ולא בחפצים, שיהיו קדושים ככל שיהיו. ואנחנו מאבדים את הערך, ואנחנו נותנים, נקרא לזה מעמד מקודש מרומם לחפצים, ולא מבינים שהמקום המקודש ביותר צריך להיות בתוכנו. לכן התורה מדגישה ושכנתי בתוכה ולא בתוכו. כלומר, רק אם עם ישראל באמת עושה מקדש מעצמו בתוכו, אז יש שכינה. השכינה, כידוע, עברה תהליכים. ותסתכלו כולם, במקום מספר 2, הגמרא במסכת סנהדרין, בדף צדיו עמוד ב' אומרת, כאשר היה הורג והולך עד שהגיע להיכל, אותו רשע שהחריב את המקדש, והדליק בו אש, גבה ההיכל, דרכו בו מן השמיים, שנאמר, גד דרך השם לבתולת בת יהודה בית ראשון. זכה דעתו. אמר, וואו, ניצחתי את אלוהי ישראל. יצא בת קול משמיים ואמרה לו, עם הרוג הרגת, היכל שרוף שרפת, קמח טחון טחנת, במילים אחרות טחנת מים. אתה לא גיבור, אתה לא כלום. חפצים הם חפצים. אם אין בהם קדושה של העם, אם העם לא מקודש, זה מיותר. לא עשית פה כלום. זה לא חוכמה לשרוף בית שרוף. זה לא חוכמה להרוס משהו הרוס. אם עם ישראל היה קדוש והשומר על דרכי השם, הבית לא היה חרב. ואף אחד לא יכול היה להחריב אותו. אף אחד. כי אם עם ישראל היה שומר על ההלכות ועל המצוות שהוא היה מחויב, קלה כבחמורה, אי אפשר. כי יש קדושה באדם ולא בחפצים. אנחנו מוצאים ספר תורה מן ההיכל, וספר התורה הוא קדוש. ואנחנו שוכחים להבין שספר התורה, ספר התורה הוא קדוש, אבל עניינו שניקח את הקדושה שבו ונחיל אותה בתוכנו. זה לא העניין לקחת הצבע, לשים אותו בארון ובידי פעם להוציא אותו ולקרוא בו. ההוצאה החוצה פעמיים בשבוע, שני וחמישי, ובשבת היא לעורר בנו מחדש את ההבנה, תרימו את המכסה. תבינו שההוצאה הזו באה לעורר בנו מחדש את דרישת התורה ושכנתי בתוכם ולא בתוכו. אין שום משמעות להקמת המשכן, אין שום משמעות להקמת המקדש שאנחנו מתפללים עליו שיבנה ויקודם במהרה לימינו אמן, בלי שאנחנו נהיה מוכנים לקראתו. אין ערך לזה. זה חפצים, זה כלים, ואנחנו לא מתבוננים. אנחנו מחזיקים הדבר מהכלי ולא מבינים שהמשמעות של הכלי זה כדי שאנחנו נהיה קדושים. אומרת התורה והקדוש ברוך הוא מצווה כל אחד ואחד מאיתנו, וייתם קדושים כי קדוש אני. הציווי לא להפוך אותנו לארון או למזבח, כי הארון והמזבח זה כלים. איפה אנחנו לומדים את זה? תסתכלו בבקשה במקום מספר 3. אומרת התורה, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שנים ושש ועיזים ואורות אלים ואדמים ואורות נחשים ועצי שיטים. מדוע התורה מפרטת כל כך את החומרים ואומרת לנו בדיוק איזה חומר אנחנו אמורים לבנות את המשכן? מה אכפת לך?
אכפת.
למה? מה אכפת? אני אבנה את זה מבדיל. מה העניין?
להגביר את המודעות.
שימו לב, להגביר מודעות למה?
ניסיון.
למה? למה התורה כבר מפרטת? תגיד, ועשו לי משכן, ויאללה, כל אחד יעשה מה שרוצה. כל אחד יביא מה שבא לו. מה הבעיה?
שיהיה ראוי.
מה, מה אתה אומר?
שיהיה ראוי.
ראוי. אוקיי, כל אחד יביא מה שהוא רוצה, לדעתו, ראוי.
אתה לא
יכול להגיד,
נניח, בית
המקדש, נניח,
זה
שער.
נניח.
לא, לא שמעתי.
אתה לא תכין עכשיו משהו שיהיה מזהב, כי אחרי זה לא יכול לחבל אותו. נכון?
נו.
זה אומר, בדים, בדים, כאלה שכן יהיה
תרגילו,
אתה יכול
לחבל אותו. אוקיי, עוד.
וגם שיהיה ראוי.
אוקיי, עוד.
רב, כשאתה בונה משכן, משכן, משהו
שהוא להשם.
משהו
למי? להשם. לא יודע, הפסוק אומר לנו.
זה כמו שבונה בית.
כתוב, ועשו לי מקדש, נכון. איפה המקדש? רבותיי, הפסוק אומר מפורש, ועשו לי מקדש, איפה?
בתוכם.
לא.
כתוב, ושכנתי בתוכם.
לא, ועשו לי מקדש,
אתה לוקח את הפסוק, עושה מה שאתה רוצה?
לא, אבל מה זה
שרדתי בתוכו? היתר לא כתוב ושכנתי בתוכו. אם המקדש שלי, אז אני שם אהיה.
לא, שהמקדש יהיה, המקדש יהיה בתוכם, באזור
ה... היתר לא כתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בארץ ישראל, בהר הבית.
לא, ושכנתי בתוך בני ישראל, וזה...
אני לא מבין, הפסוק. בעברית, פשוטה.
אבל זה, אתה יודע, התורה...
אלא שנוח לנו לפרש את זה ככה. שם.
לא, זה לא שם.
שם, בהר הבית.
לא, זה לא שם, זה בתוכנו.
אז לא הבנתי.
יש לכל אחד את המשכן הפרטי שלו.
אה, בלבבי משכן אבנה, כמו השיר.
אבל כן, זה צריך להיות בלב.
אה, הבנתי.
לא, זה גם...
אז לא הבנתי. אז האם בלב צריך להיות משכן מזהב, תכלת וארגמה ותולעת שנים?
לא, זה גם בלב.
נו.
גם בלב. גם בלב.
גם
בלב.
גם בלב. גם בלב.
יפה, כלומר, אתה אומר, המקדש במקומו הוא כלי שמסמל עבורי מה צריך להיות בתוכי. זה מה שאתה רוצה להגיד?
גם.
גם. טוב, גם חרבון אז אמרו לטוב. אז לכן, באמת עולה השאלה מדוע כן.
זה כמו שבן אדם נניח בונה בית. הוא רוצה את החומרים.
אני
רוצה
לבנות בריכה בצד,
הוא גם אומר,
אני
רוצה גם לשבת ביישוב הזה
ועשה. בסדר, אוקיי, יפה, אבל זה הבן אדם.
נכון.
זה הבן אדם, אז למה
הקדוש... השם בא ואומר, אני רוצה שאתם תמלו איזה
מחור,
החומר הזה
ועשה,
אני רוצה
לשבור... אבל
הוא פרש אחת... אבל זה השם, פה אתה אומר, אדם רוצה לבנות בית, הוא רוצה שיהיה יפה, בסדר. אז האדם בוחר חומרים, מסתובב, חפה, שיפה, שירה.
לא, אבל גם אם השם רוצה לגור בבית המקדש, סבבה, אבל הוא אומר שכנתי בתוכם, לא בתוכם, אז מה זה משנה מה שרים?
או, השאלה, למה התורה באמת מדייקת ומפרטת פרטים ולא רק זה? אנחנו תכף נראה. לא רואה שהיא מפרטת מאיזה חומרים, היא מפרטת מה עוד?
איך לעשות
אותו? איזה מידות יהיה לכל כלי, איך לעשות אותו? מה אכפת לך?
שיפה.
יפה, יפה, בסדר. למה אתה נותן לי מידות? אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה 200 מטר. למה אתה אומר לי מטר וחצי? מה אכפת לך?
שיהיה יפה. בכל אחד יש שייכות.
אוקיי, עוד רעיון?
יש לך את חוקי התורה, עכשיו אתה צריך להיות בן אדם, אז כל דבר צריך להיות במדויק, כי רק אז אתה תצא מאוד מעניין.
עוד מעניין. האם התורה ככה נוהגת בכל דבר? שהיא נותנת בפרטי הפרטים?
לא.
אז לא הבנתי.
מה?
אם התורה, אם התורה רוצה שאנחנו נהיה בני אדם, את בכל דבר ודבר היא תפרט.
לא.
למה לא?
אבל המשכן צריך להיות בדיוק בפרטים.
למה? מה ההבדל בין המשכן לבין שבת?
מה?
הרי בשבת לא בנו את המשכן. זאת אומרת, השבת יותר חשובה. נכון? אמת? אמת או לא? אמת. אתה יודע שאת כל המלאכות שלומדים, למדת מלאכות, לא כתובה בתורה.
חמוז.
אז למה? זה מאוד חמור.
אבל
חמוז
בתורה.
אבל לא. כל מלאכה לא תעשו, וזהו.
כן, אבל כל מלאכה לא תעשו, ואז יש לך פירוטים.
תודה רבה. אז תכתוב פה פירוטים. תכתוב, עשו לי משכן, ועכשיו תפרשו.
לא, זה בשבילנו, אז מפרטים.
אתם פרטים גם בהלכות שבת.
נכון, הלכות שבת.
הגמרא אומרת, הגמרא, סליחה, הגמרא אומרת מפורש, שהם לא כתובים בתורה. רק רמוזות בתורה. נעיין, מסכת חגיגה, דף פעילות. נו.
אבל...
אז לא הבנתי אותך.
לא, בשביל העשייה שלי, הפרטית שלי,
אני רוצה, הבנת, בוא נתקדם. השאלה מונחת לפנינו. מדוע התורה באמת רואה לנכון, מדוע הקדוש ברוך הוא רואה את הצורך להדריך אותנו לפרטי הפרטים, לא רק של מה להביא, אלא גם מאיזה מידות ייבנה כל דבר ודבר במשכן. מה העניין פה? תראו רבותיי, מי שמע פעם על הרשע הירש?
לא.
שמעת? רבי שמשון הירש כתב פירוש על התורה, יש לו גם פירוש יפה על עוד כמה דברים. הוא היה איש חינוך בתפיסה מאוד חדשנית בתקופתו, היה מיהודי גרמניה, תמיד חכם עצום. ואני רוצה לומר לכם את הרעיון שהוא אומר, תסתכלו בבקשה בדברים עצמם, מאיזה חומרים מתחילה התורה לפרט את התורמה. זהב, בכסף ובחושב, נכון? תגידו לי, אם אני לוקח ומבקש מכם לעשות סדר בחומרים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לבנות את המשכן, זהב, כסף ובחושב, לאיזה סוג של חומרים?
זהב, כסף, כסף.
לא עניין של שווי.
מוליכים חשמל.
זה חשמל עוד. רבותיי, תחשבו לי.
שווים ערך.
מה הם?
שווים ערך.
לא דיברתי על ערך.
הם שווים יותר כסף.
לא, הם יפים.
הופה, זה לא העניין.
מה?
יש סוגי חומרים בטבע, נכון? לאיזה סוג של חומר הייתי מכניס את הזהב?
באדמה.
ונחושת. לא, איפה הם יוצאים? מה זה? זה מתכות. מתכות, כן? למה קוראים להם מתכות? איזה מילה נמצאת בפנים?
התכה.
התכה. זאת אומרת, שעל מנת לממש אותם, להגיע לשורש שלהם, להם עצמם, מה הם צריכים לעבור? התכה. מה זו התכה?
זה
הכנסה לחום גבוה.
תעמיס לינון.
וגם צריך להרביץ, אז מרביצים להם. מכים אותם בפטיש. כדי להפריד מהם את הסיגים, את מה שלא שייך.
יש כאלה שמוציאים אותם ממים, תוך מים.
כאלה שזה יציקה,
אבל... כן, אבל קודם כל צריך להתיך. וההתכה מחייבת חום כל כך גבוה, עד שהחומר נמס. דבר נורא מעניין. אז עכשיו המסתי גוש של זהב, וניקיתי ממנו את הסיגים שבו, וקיבלתי גוש זהב, ואז אני עושה ממנו צורה, נכון? עושה ממנו צורה שאני בוחר. כמה זמן הצורה הזאת תחזיק מעמד? לנצח, היא לא משתנית. הבן אדם לשנות אותה צריך לראות פעם להתיך אותה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מתחיל ברשימה במתכות, אומר הרש"ר הירש, הם, בדרך אגב, החומרים הללו של זהב, כסף ונחושת, מוזכרים הרבה מאוד בתנ"ך כולו. מדוע? המשנים, הנבואות, שזה נותן לנו איזה רעיון. הרעיון אומר, רבותיי, יש במתכות תכונה. התכונה שבהם היא שאפשר לצלף אותם, אפשר להתיך אותם, אפשר לבנות צורה אחרת מהם. ולא להשאיר אותם כפי שהם. באדם...
מה אתה אומר?
יפה, קוראים לזה כור היתוך, נכון? מצרים נקראת כור היתוך של עם ישראל. האדם יש בו טוב ורע. והאדם צריך להתיך את עצמו. האדם צריך לצרף את עצמו, לנקות את עצמו מן הפסולת. ולכן אומר הרש"ר הירש, המכנה המשותף שהזהב והכסף והנחושת נכנעים לחום גבוה וללחץ של פטיש. ושהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תבנו את המשכן, אתם יודעים מה אומר לנו בעצם? ושכנתי בתוכם, אתם יודעים למה? כי המשכן והאדם זה היינו הך. מי שמסתכל במלבים על הפרשה, נדהר מחמלבים מוכיח. כלי אחר כלי, מי המשכן באדם, בגוף האדם. מה זה יריות המשכן בגוף? מה זה המזבח? מה זה הקודש, ומה זה הקודש קודשים? כל כלי וכלי תעלינו שם במלבים, מדהים. אומר לך, תסתכל, אתה משכן. אתה פשוט משכן. מקום להשראת שכינה. ולכן הקדוש ברוך הוא קובע בדיוק את החומרים ואת הכללים ואת המידות, כי הוא ברא את האדם. הוא יודע מי הוא האדם. ואנחנו צריכים לעבור צירוף אחר צירוף, תסתכלו במקום מספר 4. אומר הנביא בספר מלאכים, מלאכים א', פרק ח', פסוק נ"א, כי עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים, מתוך כור הברזל. מאותו מקום שבו עם ישראל עובר ייסורים, והייסורים הללו מנקים אותו מכל מיני הבלים ושטויות, מתפיסות עולם שמסתכלות מבחוץ ומחפשות את הסוס של הטרקטור, וחושבים שהחיים זה לשדרג את הרצונות. ואם כן, אומר הנביא זכריה במקום מספר 5, תסתכלו, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, כמו שצורף לוקח את הכסף ומתיך אותו, ויוצר צורה. כמו שהאדם צורף, לוקח את הזהב, מתיך אותו ויוצר צורות. כלומר, החיים בסך הכל, אם נתבונן עליהם מצד האמת שלהם, בהיבט האישי ובהיבט הלאומי, אדם נולד אל תוך חיים של כור היתוך. אדם נולד לתוך מהלך שמחייב אותו לעבוד כל הזמן ולבדוק את החומרים שמהם הוא עשוי ולהתיך אותם, ולא לתת לחומר לקבוע עובדות. הוא צריך לבחון את החומר, ואיפה שצריך להתיך אותו ולדפוק עליו עם פטיש כבד וליצור צורה חדשה, ולא להישאר עם החומר כמו שהוא. וכולם יודעים שאותם אנשים שהלכו בעבר לחפור בכל מיני מקומות ולמצוא זהב, כשהם מצאו את חתיכת הזהב הם היו מאושרים, אבל לא השאירו אותה ככה. הם הלכו להתיך אותה, כי ככה היא לא שווה. הערך שלה באמת גדל כשהיא עברה את ההיתוך והניקוי. גם האדם כאדם, אם הוא לא מתיך את עצמו ולא עובד על עצמו ומנקה את עצמו ויוצר צורה חדשה מכוחות הנפש שלו, במידות שלו, מה הערך שלו? הוא חומר גלם. וחומר גלם אמור להיות ולשמש כבסיס ליצירה, ולא להשאיר אותו כחומר גלם. אז אם כן, בואו נראה. בפרשה שלנו, הכלי הראשון שהתורה מדגישה ומפרטת, זה ארון הברית. זוכרים? ארון הברית. איפה ארון הברית ממוקם?
מה?
איפה הוא בתוך המשכן? קודש הקודשים. הארון דומה לתיבה סגורה. היא סגורה מכל הצדדים. ויש לה פתח למעלה. ובתוך הארון מה יש לנו? את הלוחות השניים שמוריד משה רבנו, ושברי הלוחות שהיו הלוחות הראשונים. טוב, בסדר. מה יש על הארון?
יש מחלוקת, לא?
מחלוקת האם זה בפנים או בחוץ ברבטרה, נכון, נכון. האם זה נמצא במדף בחוץ או בפנים, נכון, אבל בכל מקרה מצורף גם וגם. רבותיי, שאלה, מה יש מעל הארון? הרי הוא היה פתוח מלמעלה.
מה הכרובים?
יפה, הכרובים, יש כפורת. תסתכלו בבקשה במקור מספר 6. אומרת התורה שמה עשו הכרובים? שוחחים בחנפיהם על הכפורת.
אחד לשני.
כן? אחד מול השני, והכנפיים מעל הארון שוחחים, כמו סכך, מעל. יפה, ממה יעשו הארון?
זה מלאכים, לא?
מלאכים, צורה של מלאכים. ממה יעשו הארון? ממה עשו הארון, לא ממה מצופה, ממה הוא עשוי?
מעץ ארז.
לא, עץ איזה? שיטים. עצי שיטים. מצופים זהב מבפנים ומבחוץ. מה הכוונה? למה? אם אמרנו שהמשכן כולו זה אנחנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו שאנחנו מצפים את עצמנו מבפנים ומבחוץ בזהב? מה הרעיון? אחד? אחד בפה ואחד בלב? לא, אתה שווה גם בפנים וגם בחוץ, אתה פה אחד. זה דבר ראשון. מבית ומחוץ לצפינו, שהפנימי שלך והחיצוני שלך יהיו אחד, ולא תהיה כסבן לעצמך ולאחרים. דבר נוסף, ממה היה עשוי העץ? הארון, סליחה, מעצים, נכון?
כן,
מצופי זהב. מה העניין המרכזי בעץ? מה קורה לו?
מתגרש.
מה העניין של העץ? מה עושה עץ? צומח, גדל.
אבל לא עצמך.
הוא לא נשאר כמו שהוא.
אבל עצמך.
עליו השלום. כלומר, בארון הברית יש את תורת ישראל, את אותן לוחות הברית שקיבל משה מסיני, והקדוש ברוך הוא אומר את התורה הזו אתם מניחים בתוך הארון שעשוי מעץ. מה אכפת לך? נעשה לך ארון מזהב, איזה יופי. אתם יודעים מה זה? בואו נעשה ויטרינה, תדמיינו, ויטרינה כזו יפה מזהב, הכל זהב, ובפנים הלוחות, וואו, איזה יופי! זה ראוי! זה ראוי! זה מכבד את לוחות הברית! אתה שם בתוך קופסת עץ! כן, כי התורה ולומד התורה נמשל כעץ שתול על פלגי מים. והתפקיד שלנו זה לקחת את לוחות הברית ואת התורה ולגדול איתה, לצמוח איתה. והיא לא זה משהו שהוא חיצוני לנו. זה קודש הקודשים של האדם, תסתכלו במלבים איפה זה בגוף. זה חלק בתוכנו. כלומר, אנחנו, לומדי התורה ונושאי התורה, משולים לעץ פורח, שצומח וצומח וצומח. אבל הארון היה מצופה בפנים ובחוץ מזהב, כלומר, שאותם לומדי התורה, הם כמו ארון שעשוי מעץ, אבל עם כל זה, אנחנו צריכים לצור לעצמנו מה? מסגרות. לא. מסגרות. מסגרות זהב. כלומר, אנחנו מצווים ללמוד ולקיים ולשמור ולעשות את התורה. אבל בתוך מסגרת. מה באה המסגרת לסמל? גבולות ברורים. לא פורצים את הגבולות. לכן לוחות הברית נמצאים בתוך מסגרת, בתוך קופסה סגורה. עכשיו הסברנו.
לא,
שיש מסגרת. זה
צומח כאילו?
גם שאתה צומח כמו עץ, בלימוד התורה וגדל, יש מסגרת שהתורה קבעה. ואת זה לא עוברים. זה בא לסמן ארון הקודש. ולכן הקדוש ברוך הוא מתערב לא רק באיזה חומר, אלא גם במידה. מי זוכר את המידה?
48.
לא, לא, לא. כמה המידות של אהרון? מידות של חטאים. הכל חטי.
35.
חטי?
למה חטי?
הכל חטי. למה?
חטי, החטי.
כדי שתזכור שאתה לעולם לא שלם. אל תחשוב לרגע שאם גמרת את כל השס ואת כל הרמב״ם ואת כל השולחן ערוך והטור, הגעת לשלמות. גם אם עברת על כל המידות שלך ועברת להיות אדם הגון וראוי עד הקצה, עדיין אתה לא שלם. אתה לא שלם. לכן המידות של אהרון שבורות, הם חטאים. לא לחינם הקדוש ברוך הוא מתערב בחומרי הגלם ובשיטת הייצור. תסתכלו בבקשה במקור מספר 8. על אהרון היה זר. כתוב, עשית עליו זר זהב סליל. מה זה זר? זה כמו כתם, נכון? המילה זר והמילה זר אותם אותיות. השינוי זה הכל בניקוד. מה אתם אומרים? כתר ששמים אותו על הראש של המלך מייחד אותו מעל כולם. הוא מיוחד, הוא המלך. אבל זר, מה הוא?
הוא זר.
הוא בחוץ. כבוד אמיתי יש למי שיש לו זר זהב סביב. כבוד אמיתי יש למי שיודע את המשמעות של הערך של עצמו, שהוא משכן, שהוא כלי לקדושה, שהוא צריך להיות קדוש, הוא. אז בוודאי שכולם מתייחסים אליו כמו מלך, נותנים לו את הכבוד האמיתי שלו. כמה אנחנו שמים זר לעצמנו, עזר לעצמנו, וכמה אנחנו זרים, כמה אנחנו רודפים ומחפשים אחר כל מיני דברים ואחר כבוד מדומה. אם נהיה כנים עם עצמנו, אם אנחנו באמת נעריך הערכה אמיתית את אותם אנשים שמתעלים על עצמם, אלו שבאמת עובדים על עצמם כמו העץ שנרמז בארון הברית, שהם צומחים וגדלים כל הזמן ולא שוברים את המסגרות, והם זהב בפנים ובחוץ. תראו איך אנחנו מתייחסים אליהם. אנחנו הולכים לנשק להם את היד, אנחנו רוצים אליהם לקבל ברכות, רוצים להיות לידם, כי בתוך תוכנו אנחנו מבינים שכך זה צריך להיות, ולא לשדרג את הרצונות שלנו משלב לשלב בחיים. אם כן, הסתכלו בבקשה במקור מספר 10. אני רוצה להזכיר, בבקשה, מקור מספר 10, אם כן, זה נורא מוזר. כשהיו נוסעים את המשכן במדבר, היו צריכים לשים בדים, מוטות, מוטות נסיעה. היו צריכים לקחת את הדברים ממקום למקום. טוב, בסדר, הגעת למקום, אתה מניח את המזבח, מניח את השולחן, מניח את המנורה, מה אתה עושה עכשיו? מוציא את המוטות, רוצה להחזיר אותם. נכון? זה רק לצורך העברה ממקום למקום. מה קורה בארון הברית? תסתכלו במקום מספר 10, ויצקת לו 4 טבעות זהב, ושתי טבעות על צלו האחד ושתי טבעות על צלו השנית, וההמשך הוא שהבדים הללו, המוטות הללו, נשארים על הארון גם כשהוא בקודש הקודשים. גם בבית המקדש שהוא מונח על אבן השתייה, הוא נמצא עם המוטות. לא מוציאים אותם. מדוע? מה הבעיה? אפשר לנוח. הגענו על העניין, הורדנו אותו, שלום ולהתראות. תסתכלו מקום מספר 11. אומרת התורה, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. מדוע? מה הבעיה? הרעיון הזה כשהעמותות של הנשיאה של אהרון לא יוצאות ממנו לעולם, מהרגע שגמרו לשים אותן, אומרות לנו דבר גדול מאוד. ישנם אנשים שחושבים שאם כבר הם הגיעו לרמה רוחנית כזו או אחרת, אז אפשר לנוח. זהו, זה המקום.
אפשר לנוח
בכם?
אפשר לנוח איזה...
תראה. טוב, אומרים, זהו, הסקתי, למדתי את השעת, מספיק. קיימתי את המצווה, מספיק. אומרת לנו התורה, התוך שלי, אל תתבלבל. את הארון הברית הזה, את הקדושה הזו, צריכים כל הזמן להיות איך? מוכן לנסיעה. כל הזמן צריכים ללכת. לא נחים. זה לא אומר שאם הגעת לזה דבר מסוים, אתה יכול לנוח על זרי הדפנה ולהגיד ברוך השם שזיכה אני. לכן כשמסיימים מסכת או מסיימים ש"ס, אנחנו מתפללים ומבקשים מה? שנחזור עוד פעם לאותו לימוד.
וגם מתחילים
חדש. ומתחילים מחדש. כל שנה בשנה אנחנו חוזרים על חמישה חומשי תורה, אחרי שסיימנו לעיני כל ישראל. התורה היא לא במצב של תמוכה. העץ לא מפסיק לגדול. אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא בבניין המשכן אומר לנו מה? ושכנתי בתוכם. כי אתה, ואתה, וגם אתה שיושב שם בסוף, אנחנו משכן. אנחנו מקום להשראת שכינה וקדושה. לא הארון. הארון הוא מסמן אותנו, תסתכלו במקום מספר 12. וקראתי חלק קצר מתוך דברי המלבין. אומר המלבין, שבגוף האדם פרטי נמצא שלושה חלוקות. אם ניקח את הגוף שלנו ונתבונן בו, נמצא שהוא עומד על שלוש רמות. הראש והגולגולת הוא מאוד משכן לנפש המשכלת, כלומר לכלי השכל. מן הצוואר עד החזה, שם תשכון הנפש החיונית שמשכנה בלב, הרצונות, הדיבור. חלק התחתון של הגבייה, מן החזה ולמטה, שם משכן הנפש הטבעית הצומחת אשר תעשה מלאכה על ידי הכלים. מן החזה ולמטה זה המעיים, זה הקיבה, זה הצרכים הטבעיים של האדם. בואו ונתבונן בגוף האדם, תסתכלו באורך, במלבין. כל מה שהצטווינו הוא לבנות את המשכן, רבותיי, אני מרגיש לא נוח. כל הציווי שלנו לבנות את המשכן בפרשה שלנו לא רק רומז למשכן שנבנה במדבר, ואתם יודעים מדוע? כי המשכן במדבר נגנז, בשילו הוא חרב ולא קם עוד. מאז שנבנה המקדש יש איסור לבנות משכן. כל ה-40 שנה במדבר, המשכן היה ונועד ללמד את בני ישראל מה תפקידם בעולמם. להיות מכון לשבטך. להיות מקום הקדושה, באדם, לא בכלים. הכלים הם קדושים, אמת, וקידשת אותם. אבל כל זה רמזים שהתורה מרמזת לנו כיצד אנחנו צריכים להיות, כי אנחנו כלי המשכן. אם אנחנו לא מתבוננים נכון, ואנחנו רואים את הטרקטור ומחפשים סוסים, לא נמצא.
לא מתי את המשך.
אתה מחפש דבר שלא קיים, אתה לא מוצא. ועל מנת להבין מה העולם הזה רוצה מאיתנו, אנחנו צריכים להרים את המכסה ולהבין שאין שם חוסים. יש שם מנוע, ויש שם חוטים, ויש שם בטריה, יש חשמל.
זה כמו שאני אביא לך... לא יודע מה.
אתה יודע, כל דבר שאתה רוצה להבין אותו לעומק, אתה לא יכול להתבונן עליו מלמעלה מבחוץ.
צריך לחיות אותו.
גם לא. צריך להתבונן בעומק שלו. מה התוכן שלו. אפשר לבנות משכן, ומה קורה לו? אם אתה לא מקדש את עצמך, הוא חרב. אין שום עניין בכלי המקדש כשעם ישראל חוטא ופושע. והוא חורבן בית ראשון ובית שני. היה הכל. נכון שארון הברית בבית שני לא היה, היה גנוז ממי חזקיה. אבל בית ראשון של שלמה, כל הכלים היו הכלים ששם משה במדבר. ארון הברית זה ארון הברית שעכשיו אנחנו לומדים על הציווי לעשות אותו. הלוחות היו בתוכו. אותו ארון הברית שהוביל את עם ישראל במדבר 40 שנה. אותו ארון הברית שנפל אצל הפלישתים. זה אותו ארון. והוא נמצא בקודש הקודשים בבית ראשון. בבית ראשון חרב.
בגלל
שעם ישראל לא מקדש את עצמו. אז מה התועלת בכלים? אנחנו מתפללים ומייחלים לבינה בית המקדש. ואנחנו מקווים שהוא ייבנה. מה אנחנו עושים כדי שזה יהיה? מה אנחנו בפועל פועלים? האם אנחנו מקדשים את עצמנו? האם אנחנו מכניסים את המידות שלנו, את המנהגים שלנו, את הפעולות שלנו, את המחשבות שלנו, את הלב שלנו, את השכל שלנו לכור ההיתוך? האם אנחנו בודקים את הדברים? לא, אנחנו מתקנים מלמעלה. ואחר כך מתפלאים שאלפיים שנה עוד מעט אנחנו לא זוכים לראות בבניין הבית. לא לחינם אומרים חז"ל, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, מעלים עליו כאילו הוא החריב.
מי שלא ראה?
מי שלא נבנה.
לא שמעתי.
רבותיי, אתם מבינים מה זה אומר? זאת לא מימרה של הגמרא, יופי, בצדר, אז אמרו חז"ל. באה הפרשה שלנו, ואומרת לנו, רבותיי, אני הבורא של העולם, ואת המשכן הזה שאמור לייצג אותך, את גופך, את לבבך, את שכלך, את רצונותיך. תשדרג אותם לאן שצריך. לאן שנכון לשדרג. ולא להסתכל רק על הכלים מבחוץ. כי אז אין תועלת. הם לא מועילים, הם לא מגינים, הם לא שומרים. בעוונותינו חברו שני מקדשים. שיהיו בהם את אותם הכלים.
השנה.
לכן כל אחד ואחד מאיתנו השבת שישמע את הפרשה יתעורר רגע ויבין שהוא עשוי מזהב וחצב ונחושת ומותחלת וארגמן ותולעת שני. כל הכלים הללו זה מושגים שמרמזים לחלקים בגוף האדם. ושוב פעם אני ממליץ להסתכל במדבין ברמזי המשכן, ואתם תהיו שמחים ומאושרים אם תעשו את זה ותבינו איך כל אחד ואחד מאיתנו הוא במעשה משכן, מקום להשראת שכינה. יש לנו הרבה בקשות, רצונות, שהתמלאו בחיים. כשיש שכינה אצל האדם, הוא לא צריך לבקש שום דבר. הוא שמור ומוגן, וכל ענייניו בטבעי יש לו. יש פה מישהו שלא רוצה ששכינה תהיה איתו? יש פה מישהו שרוצה לבטל על הקדושה? אז הגיע הזמן לעשות עם זה משהו. הגיע הזמן ללמוד בפרשיות הללו של הקמת המשכן, שלמעשה לא מדברים על איזה מין בניין או מקום שעשוי מיריעות והולך ממקום למקום 40 שנה במדבר. למה 40 שנה? רבותיי, שאלת השיעור אתמול. יצירת ולד. מהרגע שהזרע נזרע עד שיש לו צורה של אדם זה 40 יום. לפני זה זה רק חומר שמתהווה. כשרוצים לחדש דבר, כשרוצים ליצור משהו חדש, הוא עובר תהליך. וזה 40 יום הללו שבו האדם הופך להיות זרע לאדם. אז הפרשיות הללו שאנחנו מתלווים עליהן עכשיו, תרומה וצווה, פקודי ויקל, אלה פרשיות שאמורות לומר לנו, התעוררי, התעוררי, קיבה אורך קומי אורי. אורי, אורי, התעורר! כי אנחנו ישנים, אנחנו מסתפקים בחמור לרדת מן ההר, ואומרים, טוב, זה מה יש. זה כך. אנחנו יכולים לחשוב שהמשחק בתפוחים ועלים ולהיות מלך היער זה מתאים, נכון, אבל זה לגיל הצעיר יותר, והילד בעצמו בסיפור אומר, אחר כך די, אני כבר לא שם. מה אני עכשיו רוצה? אני רוצה להרוויח כסף. ואחרי הכסף אני רוצה בית. בית אני רוצה לשוב בעולם.
תמיד רוצה יותר.
ואני רוצה יותר לשדרג את מה?
לאיכות חיים.
את הכסף.
לאיכות חיים, כסף.
זה לא איכות חיים, זה הרס החיים.
בראש שלו זה איכות
חיים. המטרה שלנו בחיים היא להיות משכן של קודש. יהיה רצון שנזכה. והתקיים בנו. לא מהשמיים, אלא אנחנו נפעל ברצינות, בהתמדה, ונקיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא בפרשה שלנו. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. שבת שלום ומבורך.
שבת שלום.